אנחנו בעזרת השם יתברך מתחילים קצת יותר לצאת לדרך מבחינה מעשית, ואנחנו היום הולכים ללמוד דין של עציצים ובית ומצה מנותק. אנחנו נבין עוד מעט את הקשר, אנחנו עדיין בתוך מלאכות דאורייתא והבנת זורע, אבל כדי להבין את המשמעות של זורע, יש ירושלמי מאוד מעניין, והירושלמי הזה מאוד משמעותי מבחינתנו להמון דברים מעשיים, ממש מהפכות עולם של דברים שאנחנו אוכלים בשמיטה או לא אוכלים בשמיטה, של חממות, מצעים מנותקים, מציצים בבית, הכל סביב הירושלמי הזה. אז אני אעלה מצגת עם הירושלמי, ודרכו ננסה ללמוד את הדברים. אתם רואים את המצגת? רואים.
כן, כן.
טוב. אז בואו נראה את דברי הירושלמי. אני אולי אקדים, לפני הירושלמי, אנחנו ראינו בעבר שיש פסוק אחד שמדבר על שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור. כלומר, כשהתורה מדברת על איסור זריעה, נחזור רגע לפסוקים, כשהתורה מדברת על איסור זריעה, היא מדברת על שדה. שדך לא תזרע. היא מדברת על שדה. אנחנו מנסים לברר עכשיו מה הדין של בית. עכשיו אני רק רוצה להבהיר, כשאנחנו מדברים על בית, אנחנו מדברים עכשיו על דבר שיש לו גג, אבל הוא על הקרקע. אנחנו לא מדברים עכשיו על משהו שהוא מנותק מהקרקע. הירושלים מדבר על דין בית, אז אני רק אגדיר לפני זה שיהיה ברור. אולי נעשה את זה ככה. הירושלמי דן בדין בית. בית פירושו מבנה עם גג. יש כאלה שאומרים שצריך מחיצות, לא צריך מחיצות, אבל העיקר זה הגג. בסוגריים אני כותב, למרות שהגידול נעשה על האדמה או בתוך האדמה. אנחנו מדברים לא על מצעים מנותקים עכשיו, אנחנו מדברים על בית, כלומר יש אדמה רגילה, קרקע רגילה, אבל יש גג, יש חממה למשל מעל האדמה. זה הנושא שלנו. אומר הירושלמי, רבי יוחנן בשם רבי ינאי, אילן שנטעו בתוך הבית, חייב באורלה ופטור מן המעשרות. למה? דכתיב עשר תעשר את כל תבואת זרעך יוצא השדה. כלומר, הירושלמי ברור לו שאם אתה לוקח עץ, נוטע אותו בבית באדמה, אבל זה בבית, יש גג, חייב באורלה, אבל פטור מהמעשרות. ביחס לתרומות ומעשרות, התורה מדברת על שדה. ובגלל שהתורה מדברת על שדה, בית לא נקרא שדה. אז פטור מתרומות ומעשרות, פחות מדאורייתא. כאשר מדובר על אורלה, בדיני אורלה, התורה לא מדברת על שדה. התורה מדברת על עץ, שלוש שנים, ילכם, התורה לא מדברת על שדה. לכן, חייב באורלה. אז יש לנו בירושלמי דבר ברור. בית, מעשרות פטור, אורלה, מעשרות פטור, אורלה חייב. מה קורה לגבי שמיטה? אומר הירושלמי בשביעית, צריכה. כלומר, לגבי שמיטה יש לנו ספק. ולמה יש לנו ספק? כי לגבי שמיטה, מה כתוב? דכתיב ושבתה הארץ שבת להשם, וכתיב שדך לא תזרע וחרמך לא תזמור. אומר הירושלמי, מצד אחד התורה מדברת על שדה. אם זה שדה, משהו שבתוך הבית, אין איסור. מצד שני, הירושלמי מדבר על ושבתה הארץ, גם גידולים בתוך הבית הם בארץ, הם באדמה. אז אם מדובר על ושבתה הארץ, זה חלק מהארץ, וממילא צריך להיות חייב. בואו נרשום רגע את הדברים. יש לנו מצד אחד, שדך לא תזרע. כאשר מדובר על שדה, למשל תרומות ומעשרות, פטור בתוך בית, ובשמיטה כתוב שדך לא תזרע, ואם כך פטור בבית. אז מצד אחד כתוב שדך לא תזרע, ואם כתוב שדך לא תזרע, סימן שיש פטור בבית. מצד שני, התורה מדברת על ושבתה הארץ. התורה מדברת על ושבתה הארץ כאשר ארץ זה גם בתוך בית. גם בתוך בית זה נקרא ארץ. מצד שני, למה הוא כותב לי נכון? התורה מדברת על ושבתה הארץ, וגם גידולים בתוך הבית על האדמה, כן? אני מזכיר עוד פעם, זה על אדמה, נחשבים כארץ וחייבים בשמיטה. אז מצד אחד, התורה מדברת על שדה, ואם זה שדה, זה צריך להיות פטור משמיטה, כי בית הוא לא שדה. מצד שני, זה מדבר על ארץ, ואם זה ארץ, זה צריך להיות חייב בשמיטה, כי זה גם כן חלק מהארץ. הירושלמי נשאר בספק. עכשיו, אני רק אגיד לגבי הירושלמי עצמו, שלכאורה, מה היינו יכולים לומר לירושלמי? לכאורה יכולנו לענות לירושלמי, להגיד לו, באמת זה נכון, לפי שדה, שמיטה בתוך בית, אם יש לך גג, פטור. לפי שבתה הארץ, חייב. ואז מה היינו אומרים? אם מישהו זורע בתוך הבית, מה דינו?
פטור.
למה?
כי זה כאילו דרבנן אולי? לא יודע.
לכאורה, אם אני מסתכל עכשיו, בוא נסתכל שנייה. אם אני אומר, מה ראינו לפי הירושלמי? לפי הירושלמי ראינו שדך לא תזרע, זה אומר שפטור בתוך בית. בית איננו שדה. ושבתה הארץ, זה אומר בית חייב בשביעית, כי זה חלק מהארץ. הירושלמי נשאר בספק, יש לו בעיה. אבל לכאורה היה אפשר להגיד בפשטות.
הוא עובר בעשי.
בדיוק. לכאורה היה אפשר לומר שאין איסור לב, אבל יש איסור עשה. נגיד, מי שזורע בתוך בית, אין לו איסור לאו, אבל יש לו איסור עשה. וזאת שאלה על הירושלמי, והסתפקו בדבר הזה ולא הבינו, ומרן הרב קוק זצ"ל יישב את הירושלמי בצורה יפה, וזה קשור קצת לשיעורים שראינו בעבר. מרן הרב קוק זצ"ל, בשבת הארץ, בקונטרס אחרון ג', אומר הרב, אנחנו דיברנו כבר, האם העשה של ושבת הארץ הוא קומה נוספת על עלות העשה, או הוא בפני עצמו? דיברנו על זה, ראינו סתירה ברמב״ם, ראינו דברים, האם העשה חידש גם היקף של האיסור? זאת אומרת שהאיסור הוא גם בצורה כזאת, וגם על ידי שביתת הארץ, או ששביתת הארץ אין לו חידוש לגבי היקף האיסור, אלא רק לגבי רמת האיסור. כלומר, האיסור הוא לא רק לאו, הוא גם עשה. אבל העשה הוא רק מה שיש בלאו. זאת אומרת, אומר הרב קוק, הספק של הירושלמי הוא, האם העשה של ושבת הארץ, והלאו של שדך לא תזרע, כל הלאוים, האם כל אחד עומד לפני עצמו, ואז אם כתוב ושבת הארץ, סימן שיש איסור עשה לגבי זריעה בבית. או שאני אגיד, לא, 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 העשה כולל רק מה שנמצא בלאו. העשה, איפה שיש לאו, אז העשה מתלבש עליו, אתה אומר, אתה לא עובר רק בלאו, אתה עובר גם בעשה. ולכן החיוב של העשה לא יחול על, חיל, על, על, על בית, כי הוא חל רק על דברים שיש בהם את האיסור של שדך לא תזרע. ואם שדך לא תזרע לא כולל בית, ממילא גם לא יהיה איסור של ושבת הארץ. אז אני רק אכתוב בקצרה, הרב קוק מסביר, ספק הירושלמי, האם העשה של ושבת הארץ עומד בפני עצמו, ואם הוא עומד בפני עצמו, ואם כך, יהיה איסור שמיטה בתוך בית, או שהוא קומה נוספת על איסורי הלאווים. אנחנו ראינו את זה ודיברנו על זה בהרחבה, ושבתה ארץ, האם זה איזה איסור, שביתת האדמה, או שקומה נוספת, ורק כאשר יש איסור לאו, יהיה עליו גם איסור שביתת הארץ. ואם כך, לא יהיה איסור בתוך בית, כי אין איסור לאו בתוך בית. לא כל כך משנה עכשיו כל הדיון הזה, בסופו של דבר, הירושלמי נשאר בספק. מה עושים? יש לנו ספק. יש לנו מישהו מאוד מאוד חשוב, אחד הפוסקים החשובים בענייני שמיטה, ואני לא אדבר עליו כרגע, כי אני רוצה לגמור את הנושא שלנו, אבל זה רב ישראל משקלוב, בעל פאת השולחן. פאת השולחן זה ספר על מצוות התלויות בארץ, יש לו עריכות על שביעית, הוא דן בדבר הזה, והוא אומר, אנחנו פוסקים, אנחנו נדבר על זה עוד, ששביעית בזמן הזה דרבנן. אם שביעית בזמן הזה דרבנן, איך אני צריך להכריע את הספק? אם שביעית בזמן הזה דרבנן,
לכולה.
לכולה. להכריע לכולה, ספק דרבנן לכולה. ולכאורה זה נראה פשוט, כיצד נכריע את ספק ירושלמי בדין בית. זאת השאלה שלנו. אז בעל פאת השולחן, אומר, כיוון ששביעית בזמן הזה דרבנן, ספק דרבנן לכולה, ולכן מותר לזרוע בתוך בית. כך כותב בעל פיית השולחן, וזה כולה מאוד גדולה. מאוד גדולה. כלומר, לפי דעתו, מותר, יש לך חממות, אולי, או בית, יהיה מותר לך לזרוע בשביטה. החזון איש לא הסכים לזה. החזון איש כותב שהדעת נוטה להחמיר. ולמה הדעת נוטה להחמיר? למה להחמיר? אז יש שני דברים מאוד מעניינים. יש דבר אחד מאוד מעניין, שזאת שיטת החזון איש. מאוד מעניין. אומר החזון איש, תשמע, לא כל ספק דרבנן לכולה. אתה צריך לבדוק מה מקור הספק. האם מקור הספק הוא בדרבנן או בדאורייתא? תגידו לי כאן, מקור הספק הוא בדרבנן או בדאורייתא?
בדאורייתא.
מקור הספק הוא בדאורייתא, כי מקור הספק הוא בהבנת הפסוקים. אז אומר החזון איש, אומר החזון איש, יש להחמיר. א', מקור הספק בדאורייתא, בהבנת הפסוקים. ולכן ספקו לחומרה. זה דבר ראשון. דבר שני, שזה נכון שאולי לפי הירושלמי אפשר להקל, אבל הירושלמי מדבר על פסוקי התורה. מי אמר לך שהירושלמי היה מקל גם מדרבנן? אולי יש איסור דרבנן. אולי אין איסור דורייתא, אבל יש איסור דרבנן. כלומר, גם אם, אולי, גם אם נכריע לכולה, אולי עדיין יש איסור דרבנן. אז קשה להקל בדבר הזה, באמת, הספק בדורייתא ובדרבנן, וגם אם הספק בדרבנן, וגם אם באמת נגיד ספק דרבנן לכולה, אבל לא ירושלמי דיבר רק ברובד דורייתא, ירושלמי לא התכוון להתיר לך, למעשה לעשות את זה. עכשיו, בין הפוסקים יש דיון איך להכריע בדבר, והרב עובדיה יוסף, איך הוא מכריע? אתם לא יודעים, אבל אתם יכולים לנחש. הרב עובדיה מכריע לכולה. כך הוא חושב שעיקר הדין להקל, שביט בזמן הזה דרבנן. מצד שני, רב שלמה זלמן אוירבך, במנחת שלמה, נון א' זין, חושב גם כן שיש להחמיר, ולמעשה מקובל להחמיר, מקובל להחמיר. אנחנו נדבר בצורה מעשית, אבל יש עוד נקודות שצריך לדבר עליהן, שלא דיברתי כאן, אבל למעשה, נקטין קצת ונוסיף כאן, וכן דעת מנחת שלמה, רב שלמה זלמן אוירבך, במנחת שלמה נון א' זין, וכך נהוג, בוא נגיד כך. נכתוב, בכל אופן, נכתוב כאן, וכך דעת הרב עובדיה יוסף. עכשיו, אחרי שראינו את זה, אנחנו עוברים לשלב הבא. מה זה השלב הבא? תכף אני אסביר. אני מדבר עכשיו על הציץ. הציץ. אני מדבר על הציץ, כשאני מדבר על הציץ, אני מדבר על הציץ בחוץ. לא בתוך בית. הציץ בחוץ, סתם הציץ. כאשר אנחנו מדברים על הציץ. הציץ בחוץ, לא בבית. המשנה אומרת, בדמי, פרק ה' משנה י', הציץ נקוב, הרי הוא כארץ. אז המשנה שם היא מדברת לגבי תרומות ומעשרות. והמשנה מדברת שהציץ הוא כמו ארץ לגבי תרומות ומעשרות. המשנה ראית במסכת שבת, בדף צדיקי עמוד א', מדובר לגבי הלכות שבת, שגם לגבי שבת, התולש מהציץ נקוב חייב. אז יש לנו גם לגבי תרומות ומעשרות, גם לגבי שבת, זה לגבי, נכתוב, תרומות ומעשרות. זה מקרה אחד. יש לנו לגבי שבת, גם כן, שהתולש מעציץ נקוב חייו, אז יש לנו בכמה מקרים שאנחנו יודעים שהציץ נקוב הוא כמו הארץ. אותו דבר זה גם לגבי כלאיים, גם לגבי אורלה, גם לגבי הכשר טומאה. לגבי שמיטה לא מצאנו שום דבר, שום משנה מפורשת, אבל בפשטות שמיטה היא כדיני כל התורה כולה. כך כותבים החזון איש, רב שלמה זלמן אוירבך, אז שמיטה לא מבואר במשנה, אבל פשטות הדין שגם בשמיטה זריעה בעציץ נקוב שווה איסור דאורייתא. זה לכאורה דבר פשוט, זה החזון איש, זה רב שלמה זלמן, זה לכאורה פשוט. זה מקרה אחד, אנחנו מדברים על עציץ, נקרא לו נקוב. הציץ שעומד על הארץ, מקרה אחד. יש לנו מקרה נוסף, וזה הציץ שאיננו נקוב. כאשר מדובר על הציץ בלי חור, על הציץ לא נקוב, גם כן אין לנו בגמרא ובראשונים דברים ברורים לגבי שמיטה, אבל בנושאים אחרים, תרומות ומעשרות, כלאיים וכולי, יש איסור דרבנן. אז אם יש איסור דרבנן, כנראה שגם בשמיטה יהיה איסור דרבנן. אני אומר כנראה, היה מקום לדון בזה, יש דבר מעניין בשו"ת מנחת שלמה, רב שלמה זלמן אוירבך, בסימן מ"א, סעיף ד', שהוא אומר שהיה מקום אולי לחשוב, להקל לגבי שמיטה בעציץ לא נקוב. למה? כי למה מחמירים בעציץ בדרך כלל, בעציץ לא נקוב? לגבי שבת, כלאיים, תרומות ומעשרות. יש גזירה דרבנן, שמא תבוא לזרוע בעציץ נקוב. אז הוא אומר, אולי זה בדבר שכל הזמן קורה, כל השנים, אבל בשמיטה, שזה פעם אחת בשבע שנים, אולי בזה לא גזרו. אבל למרות זאת, רב שלמה זלמן אמר שצריך להחמיר, כי מדברי הראשונים בגיטין דף זין, נראה להחמיר בזה, וכך הכריע גם החזון איש, אז כך מקובל להכריע, לאסור גם בעציץ שאינו נקוב מדרבנן. רק אכתוב כאן, אמנם עיין מנחת שלמה, זו התשובה שהזכרתי, לא נברר אותה עכשיו, רק אני אכתוב את המקור. למרות שגם שם הכריע לחומרה למעשה בגלל הראשונים בגיטין דף זין, כמו שאמרנו. עכשיו מגיע השלב הבא, שהוא שלב מאוד מעניין. אנחנו אמרנו שאנחנו מחמירים בתוך בית גג, אנחנו מחמירים עציץ, אנחנו מחמירים. אני כותב את זה כאן. בתוך זריעה, בתוך בית. אני מזכיר עוד פעם, גג, אבל על האדמה. למעשה מחמירים. ראינו, זה ספק הירושלמי. כאשר מדובר על עציץ, אפילו שאינו נקוב, אנחנו מחמירים מדרבנן, כמו בכל הדינים, כמו, לא נכתוב, כמו בתרומות ומעשרות וכלאיים. עכשיו יש דבר מאוד מעניין. מה הדין בעציץ בתוך בית? כלומר, כאן מצטרפים שני הדברים. גם גג, וגם ניתוק מהקרקע. כאן יש לך צירוף של שני הדברים ביחד. אומר החזון איש, שהמקל לזרוע בעציץ שאינו נקוב בתוך בית, יש לו על מה לסמוך. ולא רק שיש לו על מה לסמוך, הוא הורה את זה הלכה למעשה גם, מכוני מקומות שכך יש לזרוע בשמיטה. למה? כי פעת השולחן מקל אפילו בעציץ שלא נקוב בתוך בית. וזה יחד עם הציץ שאינו נקוב, אפשר להקל. חזון איש, המקל יש לו על מה לסמוך. עכשיו השאלה היא, אני רק חייב להגיד, זה הפתח הגדול, העצום, לזריעה במצעים מנותקים. אתם מבינים, מכאן אנחנו אוכלים ירקות בשמיטה. לא יאומן, זה מהפכות של הדור. אתם מבינים לחשוב על זה שהחזון איש, פעת השולחן, כותבים דברים כאלה, וזה יוצר מהפכות. למה להקל? למה המקל יש לו על מה לסמוך? אז פשטות הדין, פשטות החזון איש, טעם הקולה, ספק ספיקה, ספק ספיקה, אולי הלכה שזריעה בתוך בית, כלומר גג, מותרת, ואולי הצית שאינו נקוב מותר, או הסבר אחר, הסבר אחר, שהצית שאינו נקוב הוא רק דרבנן, ואם כך, וזה בוודאי אפשר לומר, ספק דרבנן לכולה. אנחנו לא רצינו להקל לגבי מקור הדין, שאמרנו זה בדאורייתא, אבל כאן ספק דרבנן לכולה. שמעתי ממורי ורבי הרב ליכטנשטיין, זכר צדיק לברכה, הסבר נפלא. להסביר את הדין הזה לא מצד הכרעה בנימי ספקות, או לא רק מצד, אלא מבחינה מהותית. להסביר למה להקל בדבר הזה מבחינה מהותית. ואני אגיד את הדברים של הרב. אני מביא לי עוד פעם כזה. הסבר הרב ליכטנשטיין. ליכטנשטיין זצ"ל. מדוע להקל בעציץ שאינו נקוב בתוך בית. והרב הסביר כך. הירושלמי הסתפק האם זריעה בתוך בית מותרת, כי בית לא נחשב שדה. מצד שני, בית כלול בארץ, נכון? כי הקרקע היא חלק מהבית. לעומת זאת, הציץ, אולי כשהוא נמצא במקום פתוח, הוא נחשב שדה, אבל הוא בטח לא ארץ, כי הוא מנותק מהארץ. הרב אומר כך, שדך לא תזרע. זה, הפסוק שדך לא תזרע, זה פסוק, זה מתיר זריעה בתוך בית, כלומר גג, כי בית איננו נחשב שדה. נכון? זה דבר ברור. ולפי זה, בכל מקרה, זריעה בחממה מותרת. נכון? כי היא לא נחשבת שדה. יש לנו את הפסוק השני, והוא ושבתה הארץ, שלפי הפסוק הזה, לפי הפסוק של ושבתה הארץ, הירושלמי הסתפק אולי בית נחשב ארץ ויהיה אסור בשמיטה. אולם מצא מנותק או עציץ בוודאי איננו ארץ, שהרי מנותק מן הארץ, ולכן צריך להיות מותר גם לפי פסוק זה. אז אומר הרב, אם יש לך עציץ בתוך בית, ממה נפשך צריך להיות מותר? אם מצד צדך לא תזרע, זה מותר בגלל החממה, בגלל הגג. כי הירושלמי אמר שבית זה לא שדה. מצד שני, כיוון שמדובר על הציץ, שמנותק, אולי אפשר להגיד שהציץ זה בית, כי הציץ בחוץ, כי הוא נמצא תחת כיפת השמיים. אבל זה בוודאי לא ארץ, כי הוא מנותק מהארץ. אז הציץ בתוך בית זה גם לא שדה וגם לא ארץ, ולכן צריך להתיר. וזה הסבר ממש נפלא. כלומר, מצד שדך לא תזרע, זה לא רלוונטי בבית. מצד ושבת הארץ, אמנם זה כלול בארץ, אבל הציץ לא כלול בארץ, ולכן אפשר להתיר. ותראו, אני שאלתי את הרב אז, האם זה הלכה למעשה? אז מה, אני לא אמרתי הלכה למעשה, אני רק העברתי שיעור בלמדנות. זה לא עניין אותו להגיד הלכה למעשה, אבל הלכה למעשה, בכל אופן, גם החזון איש וגם גדולי הפוסקים התירו הלכה למעשה בדבר הזה, וזה המקור גם לחממות וגם לגידולים בבית. בעזרת השם, בשיעור הבא נראה את הדברים המעשיים גם לגבי חממות וגם לגבי איך מטפלים בעציצים בשנת השמיטה. אז שיהיה לכולם יום מקסים ובהצלחה רבה בעזרת השם. להתראות.
תודה רבה. שכח.
תודה רבה.